Nee? כן, אנחנו התחלנו לברר את היחס שבין עבודת הצדיקים שעסוקים להכשיר את החיים הפנימיים של המציאות והנטייה ההמונית שבה מתגלה ההרגשה הטבעית שעסוקה בהרבת המלאכה והערך האידיאלי של המלאכה הוא הרבה למעלה ממה שההמון יודע לבאר. ההמון הוא מרגיש ושייך ונמשך לזה, אבל לברר מה הערך שבזה, את זה הצדיקים מבררים. אלו צריכים להיות צדיקים מיוחדים, צדיקים שבדור המאחדים את נשמתם עם נשמת הכלל כולו. והם עושים יחס ורואים את הכל כבניין שלם שבערכו הפנימי והאידיאלי מופיע כפי מה שנמצא במחשבה ורצון אצל הצדיקים, ובשפה הטבעית שלו, בנטייה הטבעית שלו, מוצאים אותו בהמון. כלפי חוץ, אפשר שלא להכיר את הערך האידיאלי והפנימי של מה שמופיע בהמון, ולשייך את מה שמופיע בהמון לצדדים גסים, נמוכים, של המוניות. אבל צדיקים מייחודים שאור השם מופיע להם תמיד, הם יודעים לאחד את נשמתם עם נשמת הכלל כולו. ובמשפט הבא, הרב מבאר שבזכות צדיקים כאלה הם פועלים, זכות צדיקים כאלה פועלת גם לשנות, לסדר, לגאול את המלאכה מהמדרגה הפשוטה שלה, ההמונית שלה. וצד המאירה שיש במלאכה, נמצאים שבע שורות מלמעלה, בצד המאירה שיש במלאכה, שהיא באה מצד קנאת איש מרעהו, ומצד שנאת הבריות, היונקת הרבה ממלחמת החיים בצורתה הארורה בעולם הירוד. הרי היא הולכת ומתפקחת, ויוצאה היא מכלל ארור, ובאה לכלל ברוך. ובהמשך, הרב גם משתמש בביטוי הזה, כשם שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בכל המלאכות, להוציאן מכלל איטלטיה. המלאכה היא נעררה ביחד עם האדם, בחטא האדם הראשון, ארורה האדמה בעבוריך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. ויחד עם האדם שהתנמך ושיעור קומתו נפגם ונשמתו לא מאירה בקרבו, אז גם הברכה שיש במלאכה נתמעתה, ובמקום ברכה המלאכה מלוות בקללה. איזו קללה יש במלאכה? הרי המלאכה מצד עצמה היא עסוקה בתיקון עולם, לתקן את המציאות הנפולה, להציל את העולם משליטת התוהו, נכון? אבל המלאכה מלווה בסכסוכים, קנאת איש מרעהו, פסוק בקהלת. בקהלת, בפרק ד', קהלת פרק ד', כתוב, וראיתי אני את כל עמל ואת כל כישרון המעשה, כי היא קנאת איש מרעהו. כלומר, במקום שהמלאכה תהיה מונעת מצדדים ערכיים, ומי ששייך אליה יהיה שייך למגמה של הופעת הברכה, במקום זה מה שמניע את הגלגלים ומה שמחמש, משמן את גלגלי המוטיבציה זה הקנאה, זה התחרות והשינוע של כל המהלך הכלכלי הוא המצע שלו, זה הצדדים הנמוכים, הכאורים שבאדם. עד שהמלאכה שיירת לאיטלטיה. למתת מלאכות יש, ולמתת, אומרים לנו חז"ל, זה שייך לשורש של הלטוטה, כלומר של הכללה בערמית. הרמז הזה מופיע בעוד מקום ברב, בעולת ראייה, בפסקה על פורים. שם הרב מבאר מדוע פורים לא נאסר במלאכה. בעמוד תף מהם. ושם הרב מזכיר ככה. היינו תם דמלאכה לא קיבלו עליי בפורים. כלומר, ישראל לא קיבלו עליהם לאסור עצמם במלאכה. דבהיום הזה אין הגשמי מתנגד לרוחני. על כן, בכל יום טוב שעיקר התכלית של כולם, עיקר עניינו של יום טוב, כל יום טוב יש לו את עניינו מצד עצמו, אבל עיקר התכלית של כלל הימים הטובים הוא שיהיה מעיקר קודש, להתענג על השם. אז כדי להיות שייך לקודש, להיות שייך לעולם של ברכה, צריך לפרוש בשביל זה מלהיות עסוק במלאכות החול. כי מלאכות החול שייכות ללמתת מלאכות דמאלמא דאיטלטיה. יש פה בהערות לעולת ראייה, שמופיעות בסוף עולת ראייה חלק ב', נראה לי זה עמוד נטף פי ה', אני חושב, כן, בעמוד תף פי ה', רבינו מביא לזה מקורות ממדרשים פנימיים, מעריזה ומאוד מקומות, מה שאין כן היום שנהפכה הכללה לברכה, ואפילו עסוק במלאכה, שם הוא מוצא אור הקדושה. זה שייך לגילוי המיוחד שבא לידי המגילה. את כל הסדר הזה שהמלאכה הולכת ויוצאת מכלל ארוך ומגיעה לכלל ברוך, אז מלבד ההערה המיוחדת שיש בפורים, זה מהלך שהולך ומתמשך, האדם הולך ונגאל, קומתו הולכת ומזדקפת, והמלאכה הולכת ומשילה מעליה את הצדדים של התחרותיות, של הקנאה, של השנאה. ואנשים המתמסרים במלאכה הם שייכים לעולם הברכה. זה הכל על ידי פעולת הצדיקים. כיוון שהצדיקים מאחדים את הגות לבבם הפנימי עם הנטייה הטבעית שיש אצל ההמון, אז הם מאירים את הצד האידיאלי, את הצד הערכי, את מה שהמלאכה הזאת שייכת לתנועה אדירה שפונה אל המגמה של תיקון העולם. ובזה צד המהרה שבא מצד קנאת איש מרעהו ומצד צנעת הבריות, הרי היא הולכת ומתפכחת ויוצאה מכלל ארור ובאה לכלל ברוך. כן.
כשהתורה כותבת את הכללה של האדמה, משמע משמע שמה הכללה, זה שיהיה רק קושי בעבודה. לא, אין שמה זיכרון.
כן, אבל בגלל זה, בגלל שמלאכה היא לא נעימה, והיא קשה, אז מה עכשיו מגביר את המוטיבציה? הרב מסביר בעינייה. למה צריך את כל המידות הרעות? כי צריך להיות עסוק ביישובו של עולם. אבל זה לא קל להיות עסוק ביישובו של עולם. עדיף להיות יושב על על החול ודג דגים. אם כולם ידוגו דגים ויסתפקו במועט, אז העולם לא ייבנה. איך ישתכלל המדע? איך הטכנולוגיה תתפתח? איך יהיו חברות סולולריות? אני צריך שכל הכישרון שהקדוש הוא יטביע בעולם ובאנושות יצא לפועל. אז אם המלאכה הייתה נעימה, אז אנשים היו מתמסרים לזה מן הצד האידיאלי שבזה. אבל כמה שיש בזה קושי, ובזה את הפך תוכל לחם, ואדם זורע זרעים, אבל יוצאים מזה קוצים וקים שונים, אז מה עכשיו יניע ויגביר את המוטיבציה להיות שייך אל פיתוח העולם? הרב אומר, זה המידות הרעות. הרי הסיבה שקנאת איש מרעהו היא זו שמכוננת את כל גלגלי המלאכה, זה לא רק דבר שהוא חטא, יש בזה גם היבט מוסרי. אנחנו צריכים להשתמש במידות הנמוכות והכאורות האלה, כי יש להם מבוא גדול כדי לבנות את העולם, בתיקון העולם. אתה יודע כמה דברים בעולם מתפתחים על יסוד המידות הרעות? המון דברים, המון דברים טובים אנשים עושים בגלל בושה. והמון מן העולם מתפתח בגלל יצר התחרותיות והקנאה, כמו קנאת סופרים תרבה חוכמה, ועוד מובן שהרב מסביר. נפגוש את זה עוד בהמשך. אבל במובן הפשוט שקנאת סופרים תרבה חוכמה, אז הנה הקנאה פה, שהיא מידרה, היא משמשת להרבה חוכמה, למה צריך את הקנאה? למה לא מן הצד האידיאלי שבזה? אז קודם כל זה בגלל שהאדם מתנמך, והוא כבר לא שייך לצד האידיאלי. אז כדי להניע את הגלגלים צריך שעכשיו הקנאה והתחרותיות והריב והצורך של האדם לבנות את עצמו על חשבון חורבותיו של חברו, הוא יניע את הגלגלים שעסוקים בתיקון העולם. אני מסביר את זה בעיניי. ובעוד מקומות, יש פה גם בעריכות, אם אתם רוצים, יש פה הרבה סוגיות, אבל אנחנו לא יכולים לחוז בהכל, בעיני השבת, בפרק ד' שם הרב מסביר, יש כמה פסקאות על המלאכה. פסקאות ד' ה' וגם אחר כך, איזה מלאכות ראו במשכן, ומדוע בשבת לא עושים מלאכה, אז יש בזה בעריכות. לפעמים, זה עוד מדרגה עכשיו, אנחנו דיברנו על היחס שבין עבודת הצדיקים לנטייה ההמונית למלאכה, היכול להתבונן על זה בעין טובה, היכול לראות את שתי הנטיות האלה כשייכות לבניין אחד, וממילא לגלות את הצד האידיאלי, כמו את צד הברכה שיש במלאכה ההמונית, הדרגה עליונה יותר, אם השרב אומר עכשיו, לפעמים יש כוח בצדיקים ליתן אור קדושה בעצמות המלאכה, עד שיהיה בכוח מעין של תורה. התורה היא מכשירה ובונה את הצד הפנימי של המציאות, היא מצמיחה את הרצון לטוב, את השייכות לעולם נעדר בקודש. אז למה צדיקים עוסקים בתורה? צדיקים עוסקים בתורה בגלל שהתורה מכשירה את העולם ומצמיחה את הרצון שבו. כלומר, היא גואלת את הצד הפנימי של המציאות, היא מקרבת את העולם הזה להיות העולם הבא. המלאכה היא שייכת לסידור, לבנות כלים. אבל לפעמים יש כוח בצדיקים ליתן אור קדושה בעצמות המלאכה, עד שיהיה בכוח מעין של תורה, להביא לחיי עולם הבא, ולתקן את הפגמים, ולהשיב בתשובה גמורה את עוסקיה. כאן גם אפשר ללמוד על שלוש פעולות של התורה. אחד, להביא לחיי העולם הבא, לתקן את הפגמים, ולהשיב בתשובה גמורה. שלושה פנים של אותו תהליך. גדול הנהנה מגיע כפיו יותר מרשמן. יש מעלה מאוד מיוחדת בנהנה מגיע כפיו, שיכול להביא אותו לקרבת אלוקים מיוחדת יותר מאשר רשמיים. כן.
מה? אני אומר לתת אור קדושה
בסדר אחד שיהיה בכוח מעין של תורה. גם אני לא מבין את זה. אבל כנראה הכוונה היא כמו שאנחנו, זה קודם כל זה מדרגה מאוד מיוחדת, כמו שאנחנו יודעים שכתוב במדרשים על חנוך, שהיה תופר מנעלים. כשהוא היה תופר מנעלים, חנוך, חנוך של פרשת בראשית. חנוך תופר מנעלים הווה. על כל תפירה ותפירה היה מייחיד ייחודים ומתקן תיקון. כתוב. מה זה? אני לא יודע מה זה. אבל זה מדרגה מאוד עליונה, שבו בתפירת המנעלים, שזה מלאכה, הוא היה מייחד ייחודי ומתקן תיקונים. פירושו של דבר, שמלאכה לא רק שימשה לתיקון ולסידור הצד החיצוני, ולצד זה הוא למד תורה, שייכת לרוממות הצד הפנימי, אלא שייכות וקרבה ואחדות גמורה, עד שיכל להמשיך אור קדושה בעצמות המלאכה. זה מדרגת הצדיקים. אבל אנחנו לומדים על זה, כי יש פה איזה רצף. בהתחלה הרב דיבר על שתי נטיות, זו מעל זו, זו לצד זו. אחר כך הרב דיבר על הצורך לראות אותם כבניין אחד. אחר כך הרב דיבר על ההשפעה של הצדיקים שמירים את הצד האידיאלי וגואלים את המלאכה מערירתה, מההתלטיה שלה. מה יכולת להסתכן עליה בעין?
מה שהרב מתכוון זה שהצדיק נותן כוח.
רגע, אתה יכול? אתה יכול, סליחה, תביא אורות האמונה.
איך?
אורות האמונה. כן, סליחה.
הרב נותן כוח לעושי המלאכה להעיר או שם?
לא, הם עצמם.
הוא אומר שנותנים כוח, אבל יש לנו...
איפה? לפעמים יש כוח בצדיקים, ניתון או קדושה בעצמות המלאכה, כעונה שלהם.
שהם בעצמם עושים?
כן. הם עושים במלאכה. למה הם עושים במלאכה? כי הם משתמשים בה כמו בתורה. זה כבר מדרגה מאוד עליונה. כמו חנוך שהיה תופר מנהלים. זה שייך לתורתן של אבות, לשיחתן של עבדי אבות, כן. שייך למדרגה הזאת. כי כל הפסקות דיברנו על זה שיגדלת את ו' ת' ז' שלחים לאותו מלאך. מכל מקום, זה כבר מדרגה מאוד עליונה, אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה על גדלות האמונה שלנו. הכוונה, אנחנו צריכים להיות שייכים לציור כזה על האמת, שהאמת תצטייר אצלנו באופן כזה, שחלקים רחבים מן המציאות יהיו שייכים להופעתה. אם אדם, אצלו התורה, תורת האמת נתפסת באופן כל כך קטן ונמוך, עד שכל אלה שעוסקים במלאכה ובבניין העולם החיצוני לא שייכים אצלו לתורה. זה מידת קטנות אמונה. דיברנו על זה? אני זוכר, נזכרנו את זה. זה שייך לקטנות אמונה. רב מונר, קטנות האמונה וריחוקו של האדם מן הקדושה העליונה, הוא נובע מזה שאין בידו לרומם את דרך עצמו. מה זה קטנות אמונה? כמובן, אמונה קטנה, מסביר הרב, זה אמונה שהיא לא יכולה להיות קשורה, היא לא יכולה להבטאת ערך ולראות את הצד האידיאלי בכל מה שמתרחש בעולם. היא יכולה להבין למה לומדי בית המדרש שייכים לאמונה, למה מקיימים מצוות שייכים לאמונה, אבל 99% מן העולם שלא עסוקים בתורה ובמצוות, אלא עסוקים בבניין העולם, הם לא מבינים את כל זה שייך להופעת אלוקים. למה זה קורה? כי הציור שלהם על אלוקים הוא קטן מדי מכדי להיות האמת של כל העולם. זה נקרא קטנות אמונה. אנחנו דיברנו על זה כבר, שאמונה, אנחנו מגדלים אותה ומרוממים אותה בשתי זרועות, שתי קומות. אחד, הציור שלנו על אלוקים, מהי האמת. ושתיים, באיזה מידה אנחנו מצליחים לשייך את כל מה שמתרחש במציאות אל האמת הזו. גם דברים קשים ומסובכים, זה חלק אחד. ויש חלק שהוא יותר ניטרלי. את הדברים הפשוטים, ההמוניים, לראות איך הם שייכים לבניין. אם אדם מסגל לעצמו עין רעה וקוצפת על כל מה שמתרחש במציאות, אלה שעסוקים בבניין העולם, ביישובו, בפיתוח הצד הכלכלי, בפיתוח הטכנולוגיה, בסידור הצדדים החיצוניים, ביופי, באסתטיקה, בסידור, בקישוט. אם אדם לא רואה איך כל זה שייך למגמה האדירה של הופעת מלכות השם, סימן, שהשם ומלכות השם קטנים מדי אצלו, מכדי להיות שייכים גם לגודל הזה. אז זה רבינו אומר בשיחות, מביא את הפסוק בזכריה. מי בז ליום קטנות? מי בזבז שולחנן של צדיקים לעתיד לבוא? קטנות אמונה שהייתה בהם. יש לך? אז תביא לי רק את האדום. אני לא זוכר שמודים פה, זה מודים אחרים, אני לא זוכר. כן, אז כאן אומר הרב ככה, תסתכלו. כן. פה. אז הרב אומר ככה. איפה זה? 60. איפה אנחנו נמצא את זה? מתוך קטנות אמונה נדמה. זה בפרש שנקרא מהות האמונה. אז האמצע. מתוך קטנות אמונה נדמה. שכל מה שבני אדם מזדרזים לחזק את מעמדם, להילחם נגד הרעות המתרגשות בעולם, לרכוש להם מדע, דבורה, יופי, סדר, נראה כאילו כל אלה אינם דברים היוצאים מחוץ לתוכן האלוהי שבעולם. זה נקרא קטנות אמונה. כל האנושות עסוקה בזירוז, בתנועות קצובות ומתמידות, לרכוש מדע, דבורה, יופי, סדר, וכל זה לא שייך למלכות השם. מלכות השם שייך לפלפולים שאדם בונה בבית המדרש. אבל הרי 99% מן העולם עסוק בדבר אחר. איך ייתכן שהציוב שלנו לאלוקים יהיה כזה שיכול למלוך רק על הכלול שלנו? זה נקרא קטנות אמונה. אז אחרי זה, אדם יש לו איזה ציור על האמת, היא כל כך שבלונית, כל כך בשבלונה מסוימת, שאם קורה משהו שאור הופיע על תוכנית, זה מייסי סוטום, זה סיטרה אחת. זה נקרא קטנות אמונה. אז הרבינו אומר בסירות, למה? קטנות אמונה שהייתה בהם, לכאורה זה גדלות אמונה. הם רוצים אלוקים גדול, לא מוכנים בית שני קטן, לא מוכנים ציונות חילונית. אז לכאורה אלו רוצים אלוהים גדול, יש להם תביעה גדולה. אומר רבינו, זה קטנות אמונה, זה לא גדלות אמונה. אם אתה תופס את אלוקים באופן כזה שמלכותו מתגלה רק בציור השבלוני שלך, ואתה בטוח שכל מה שלא מסוים התוכניות שלך זה סיט רח או מייסה סוטון, אני לא יודע בדיוק מה, חטואים ורשואים. אז זה קטנות אמונה. ואז זה בונה שנאה. מתוך כך עין צרה, צופה, מתוך אנשים שלפי דעתם עומדים הם על הבסיס האלוהי, והם מסבוננים בעין צרה על כל ההתקדמות העולמית, צונים את התרבות, את המדעים, את התחבולות המדיניות, ואינם כצופה על כל מה שמתרחש בישראל ובעמים. כל זה אומר הרב, טעות גדולה היא וחסרון אמונה. הדעה התאורה רואה את ההופעה האלו. זה עמוד האמונה 70. זה מאוד חשוב הפסקה הזאת. חבל שלא צילמנו אותה. עמוד 70. הדעה התאורה רואה את ההופעה האלוהית בכל תיקון חיים יחידי וציבורי, רוחני וגשמי. אני רוצה להסביר משהו. כדי לראות אמונה כזאת, זה לא להתייחס בשוויון נפש למה שקורה. צריך להיות שייך לציור כל כך עליון ברוממות האלוקה. ולהבין את הטוב האלוקי בצורה כל כך מורכבת, שיכולה להתגלות גם במציאות של איסורים. אתם יודעים? זה להעמיק במידת הטוב האלוקי. אם הציור שלנו לטוב האלוקי זה טוב ילדותי, טוב כפי שאנחנו תופסים אותו, כמו שילדים תופסים אותו. אז באמת אי אפשר להבין איך הטוב האלוקי מופיע דרך מציאות מסובכת. אז אתה חושב שהסיבוך עם זה בגלל חטאים, שזה גם יכול להיות, אבל גם להגיד זה בגלל חטאים, זה לא פה משהו דבר, אנחנו השפענו על התוכנית האלוקית. אלא בגלל שחטאנו, הטוב האלוקי צריך להופיע כך. כמו שמסביר הרמח"ל על המוות, למה טוב מאוד זה המוות. אז מסביר הרמח"ל, לולי שאדם חי, לולי שאדם היה חוטא, הוא היה חי חיים נצחים. ונשמתו הייתה מתקנת עד הגוף. ואחרי שאדם חטא, וגופו השתפל כל כך, וזיו נשמתו הוא עם, אם האדם היה חי חיים נצחים ולא היה מת, אז כל החיים שלו, כל הנצח היה מופיע במדרגה הנמוכה הזו. אז הקדוש ברוך הוא גזר עליו מוות, כדי שהגוף ייפרד מן הנשמה, כדי שהגוף יוכל להתקן, ושהנשמה תחזור אל הגוף, היא תוכל להעיר אותו. אז המוות זה עונש? זה עונש בגלל החטא. אבל זה לא עונש לא מוסרי, כלומר זה עונש שהוא שייך להמשך הופעת הטוב. ככה גם אנחנו צריכים לסגל לנו בבת על כל האיסורים שלנו, להם שייכים למגמת הופעת הטוב. אבל אם הטוב שלנו, התפיסה שלנו כל כך שבלונית, כל כך ילדותית ביחס אל הטוב, כל כך לא מסוגלת להשתנות, כל כך לא מסוגלת לפרוץ גבולות, להתעמק, אז באמת אנחנו לא יכולים להבין איך 99% ממה שקורה בעולם שייך להופעת הטוב הזה. אז אדם כל הזמן צריך להגביר את רוממות הציור שלו, על אלוקים, על הנבדלות, על זה שזה שונה מהמושגים הרגילים. זה היסוד הראשון של היראה. נבדלות. פנה, אל תמדוד אותו באותם מדדים ומושגים שבהם אתה מודד את העולם האנושי שלך. טוב, יופי, חוכמה, חסד. כשאתה מדבר על אלוקים, תבנה ממנו את המושגים. כמו שקוראים, ממנו ולא ממנו. לא אנחנו, מעולם המושגים שלנו, יכולים עכשיו לבנות את הציור. לכן זה קודם צריך תארים שוללים, ורק הרגע, זה סדר שלם, שלא עומדים אותו. אבל כשאדם אין לו ציור מרומם, אז 90% מן המציאות לא שייך לזה. ואז הוא מתבנן על זה בעין רע. למה הוא קוצף על זה? כי זה מפריע לו מלפגוש את אלוקים. אם כולם שייכים לבית המדרש, וכולם מדברים אותו דבר, וכולם שייכים לתפיסה שלך ביחס לתורה, אז אתה יכול לראות את אלוקים. אבל אלה שעוסקים בבניין, אלה שעוסקים בחקלאות, אלה שעוסקים בכלכלה, הם רק מפריעים לנו לפגוש את אלוקים. אתם יודעים מה קורה? זה רב סניגרי, איך אפשר לחשוב ככה? אז אלוקים כל כך קטן. אז הרב מסביר, זה נקרא קטנות אמונה. אז זה מתחיל דרך העין הטובה שיש על אלה שעוסקים במלאכה. וזה עובר דרך העמקת ההבנה לאיזה מגמה זה שייך, והפעולה שהצדיקים פועלים על זה. הם פועלים על המלאכה להאיר אותה באור אידיאלי, ולהפוך אותה להיות משייכת את ההמון למהלך של ברכה ולא למהלך של כללה. וככל שההמון יותר שייך לצד האידיאלי שבמלאכה, לא צריך כבר להשתמש, וממילא הקדוש ברוך הוא פועל שהגורמים הקטליזטורים, המניעים את גלגלי, המשנעים את המהלך של התפתחות העולם, שזה קנאה ותחרות ושנאה, כל אלה לא יתפסו מקום. כי עכשיו הם תופסים מקום בגלל שצריך אותה. לא לזה שאדם יקנה מחברו, אז הוא יישב על החול, הדוק דגים. אבל אלה שעסוקים בבניין העולם, בגלל שהם מבינים את הערך שבזה, ואת החשיבות שבזה, ולא צריכים את הקנאה, אז גם לא משתמשים בו, זה לא תופס להם מקום. כל זה הרב אומר בעיניה. בעיניה שבת, בפרק ב', יש שם, מפני מה אמרה תורה לתת פאה בסוף שדהו. שם הגמרא מונה כמה טעמים, ואחד מהם מפני החשד. נכון? שם הרב מבאר את הסוגיה הזו, וזה מופיע גם באורות פה.
איפה נכנס את המצוות וההלכות בעניין הזה?
זה הכשרת החיים הפנימי. מצוות זה להיות שייך לקדושה. מה?
כל הדרך לשם, למה שהרב מתאר פה?
לא, רגע, אז לא הבנתי את השאלה.
המצוות וההלכות, אם האדם שעובד בשדה, פורש בשדה, זה...
תיקון העולם, כן.
אז מאיפה, אז מה, למה צריך תרומות ומעשרות וכו'
וכו'? כדי שיופיע בזה קדושה. שזה יסתדר בסדר של קדושה.
אבל גם בלי זה, לא?
לא, בלי זה. זה שייך להם גם התיקון העולם. אבל זה כלי, זה שיופיע בתוכן של קדושה. זה מדרגות מדרגות. אם אדם חי לבד, אז לא מופיע פה גבר השלם. יתחתן. נפלא. זה כבר יש גוף, אבל עכשיו צריך להסתדר בסדר החיים של טהרה, כדי שתופיע בזה קדושה, אם לא מופיע בזה קדושה. עדיין יש בזה גוף, טוב מאוד שיש בזה גוף, חסר בזה קדושה. אז זה החלק הראשון של הפסקה. יש על זה שאלות, יש דברים שרוצים לברר עוד?
כן. מה זה לפעמים? יש מצב כזה בכלל או
שזה... אולי זה, קודם כל זה מדרגות מאוד עליונות בצדיקים. אולי זה גם שייך למדרגה, גם בצדיק הזה, יכול להיות שלא תמיד. לפעמים כבר זה מדרגות. זה לא המדרגה הרגילה. בכלל, אורות זה ספרה של צדיקים, אבל גם בספרה של צדיקים, יש מוסר של צדיקים שהוא נמצא בכל דור ודור. והוא שייך ל... מבנה המתוקן והשלם של האומה בכל מצב. ויש מדרגות שזה מדרגות מאוד עליונות, שאולי לא כל דור זוכה לזה, אולי לא כל צדיק זוכה לזה כל הזמן. זה מדרגה מיוחד.
הרב,
כן.
מדרגה גן עדן זה בלי המלאכה, נכון? האידיאל כאילו.
מדרגת גן עדן, אתה מסבך אותי קצת, כן. המדרגה של העליונה זה עם המלאכה. מדרגה עליונה בעולם הזה, זה עם המלאכה.
אבל מה, אז מה זה שאדם חטא ואז בגלל זה...
בגלל זה המלאכה...
זה משהו שמסביר המראה בתפארת, לא? שזה מדרגת גן עדן כאילו שהוא היה בלי מלאכה, ואז כאילו שהכל היה מאליו...
בלי מלאכה שצריכה להציל את העולם משליטת... כי העולם הוא לא טוב. בגן עדן כל העולם הוא מסודר, המלאכה זה להציל את העולם משליטת הטוב. אבל יהיה מלאכה שהיא לא לצורך הצלת העולם משליטת הטוב, שזה מלאכה לעתיד לבוא, שזה חקלאות שהיא לא לשם תיקון העולם, שזה כבר מדרגה מאוד עליונה, שהרב מסביר עליה בקבצים. זה סוג מלאכה אחר. זה כמו לעובדה ולא שמרה. כשבור הוא שם את האדם בגנן, לעובדה ולא שמרה. זה גם סוג של מלאכה. אבל זה מלאכה מאוד עליונה, שהרב אומר שזה דווקא בשמיטה אנחנו. זה פסקה בסוף קובץ א'. בפסקה... אולי תף תף צדי משהו, אולי תף תף פי אולי, משהו כזה. אין לי, זה לא מסומן לי את זה פה. זה קובץ א' תף תף פי זין. זה פה, אולי תף תף צדי ב', תף צדי א', משהו כזה. קצת אחרי הפסקה הזאת. עכשיו הרב מדבר על זה, זה פסקה, סוגיה מאוד חשובה. טוב, עכשיו הרב אומר כך, כשם שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בכל המלאכות ולהוציאה מכלל התלת, איך ממשיכים? ממשיכים קודם כל במבט של אמונה, איך מתבוננים על זה? אז כשם שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בכל המלאכות, כן יש כוח להמציא אור קודש בכל לשונות ובכל החוכמות שבעולם. אנחנו צריכים ללמוד כפיר בחדר שיש בו ספרים. כי זה לא הולך, פה כתוב עכשיו קובץ א'. לא. לא, לא. כן, יש כוח להמציא אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. וצדיקים הגדולים צריכים להתפלל שיתמשך אור נועם השם בכל החוכמות ובכל הלשונות, באופן שמכל מקום יופיע כבוד השם ומכל מקום יפוצו קרני אורה של תורה, ותפילתם של צדיקים והערת רצונם עושה רושם נמרץ עד אין קץ ותכלית. בייחוד צריכים להפנות לזה את התפילה בעת שרואים שנטייה גדולה לשפות ומדעים, ואי אפשר להילחם עם כל הפונים עליהם, והזמן ואותותיו מרים את ההכרח. אז קמים צדיקים פנימיים לתשועה בעבודה שבחשאי ובגדולת נפש חיה יחידה, באים ופותחים את הצינורות הסתומים לשום סוד השם בלימודיו, ולימודי השם הם כל מה שבעולם, ובייחוד כל מה שיש בו משום תיקוני העולם, ומעוררים עם את הקודש שבכל לשון בכוחו של יוסף שכלל הכל באות ה' שבו נברא העולם הזה שמתווסף על שמו, ובכוחו של הדיבור שבסיני שבא להרבות אור גדול יותר ויותר מזה, אדוני אלוהים ייתן עומר המבשרות צבא רב. על זה אומרים חז"ל שנחלק כל דיבור לשבעים לשון. וכן באר משה את התורה היטב. יש פה שלוש תחלות. אחד, יוסף. שתיים, מתן תורה שבסיני. ושלוש, משה. כן. פנו. אז, והיטב זה, היינו, שמצא ערך הטוב האמיתי שבכל לשון. מהו ערך הטוב האמיתי שבכל לשון? הכוח המאצילו בהוד קודש. ואז הולכת השפה ומתבררת, ושפה ברורה הולכת ומתהפכת אל כל הימים לקרוא כולם בשם השם. ועד כאן החלק השני. אז על גבי מה שדיברנו עד עכשיו, להמשיך אור קודש בכל הלשונות ובכל עזרה, להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי בכל המלאכות, יש מדרגה יותר עליונה, להמציא אור קודש. כלומר, בניגוד למלאכות שמסוקות לבנות כלים, והכלים צריך להמשיך לתוכן אור קודש, אור אלוהים, בלשונות ובחוכמות שהם כבר תכנים, צריך להמציא אור קודש. אתם רואים את ההבדל בין הלשונות? יש הבדל בין להמשיך את הקדושה והאור האלוהי פנימי בכל המלאכות. כן, אתם, בלי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים לראות את הדימוי של כלי שממשיכים לתוכו. איך ממשיכים לתוכו? זה על ידי הבירור, על ידי ההכרה, על ידי האמונה, על ידי ההתבוננות הזאת. אבל זה להפוך את המלאכה להיות כלי, כדי שיופיע בתוך האור. אבל החוכמות והלשונות זה כבר יותר מסוכן, כי זה כבר תכנים. מלאכות זה דבר שהוא שייך לחול, אל החול, שיחול בו קודש. זה שאלה איזה תוכן אתה ממלא אותו. אבל הלשונות והחוכמות זה מציאות כבר ששייכת אל התוכן, אל מה שחל. אז כאן הרב אומר להמציא אור קודש. מה זה להמציא אור קודש? להמציא הכוונה לגלות את המציאות של אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. אז יש עוד מקומות שהרב מדבר על הבירור שצריך לעשות ביחס לחוכמות, ושם גם אפשר ללמוד יותר על הבירור הזה שהוא להמציא אור קודש. זה בקובץ א', אני אתן לכם שתי מקורות, תסתכלו שם, אולי פעם נלמד את זה, תף תף קוף ותף תף סמך וו. קובץ א', הפעם נראה את זה. כן, יש כוח להמציא אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. הלשונות, הרב מסביר שזה לא רק צורת ביטוי, אלא כל הלשונות הם סוגי התבטאות ששייכים להופעת חוכמה מיוחדת. כך הרב מסביר בעמוד קס"ד. בעמוד קס"ד הרב מסביר השפה מתוך שהיא נובעת מרוח האומה. זה בפסקה י"א. בפסקה י"ב, כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. והשקפה של קודש היא שייכת ללשון הקודש. אז הלשונות זה צורות התבטאות שהן מסמנות סגנוני השקפה ויחס אל המציאות, סגנוני מבט. אם בתפארת אנחנו לומדים שהאמת של המציאות מתגלה כשהיא ניבטת מעיני האדם, אז האדם המתבונן על המציאות שצריך לראות ולפענח ולחשוף את כל גווניה, זה האדם הכללי. כל הלשונות כולם, כל הלשונות ביחס ללשון הקודש, כמו כל החוכמות ביחס לחוכמת ישראל, זה כיחס הנשמה אל הגוף. התורן התמציתי שהתגלה בכל החוכמות כולם הוא מה שנמצא בחוכמת ישראל, אבל גווניה וביטויה השונים צריכים את כל החוכמות ואת כל הלשונות כדי לתת לזה מציאות. אז כל הסגנונות השונים שהאנושות משתמשת בהם כדי להביע את השקפתה על המציאות, באים לידי ביטוי בלשונות. עכשיו הלשונות, כשאנחנו פוגשים אותן, אנחנו לא רואים מה התפקיד שלהם בהופעת אור הקודש. זאת אומרת, הרב, זה ברור שצריך לעשות איך המדעים, ואיך החוכמות, ואיך הלשונות, יש במציאות, נותנים מציאות, ויש במציאות של אור קודש. איך עושים את זה? אז פה הרב מכניס אותנו לסוגיה. איך הצדיקים פועלים כדי שאור הקודש יופיע בכל הלשונות ובכל החוכמות? ושלא כמו מה שלמדנו בפסקה הקודמת, בחלק הקודם, ששם הרב דיבר על עצם הבירור, עצם האיחוד, עצם הרגשת התנועה המשותפת. פה הרב מדבר על פעולת הצדיקים בתפילה. שלוש פעמים, שלושה משפטים. צדיקים הגדולים צריכים להתפלל. אתם רואים? בואו נקרא את שלושת המשפטים. צדיקים הגדולים צריכים להתפלל. וכבר יש פה צדיקים גדולים. אז הרב אומר, צדיקים הגדולים צריכים להתפלל שיתמשך אור נועם השם בכל החמות ובכל הלשונות. וקודם הרב דיבר להמשיך את הקדושה, זה דבר יותר פעיל. ופה הרב אומר, זה ברור שצריך לעשות מאליו, שיתמשך אור נועם השם. אתם רואים? את ההבדל? פה הצדיקים מתפללים. אז יש את המשפט הראשון, צדיקים הגדולים צריכים להתפלל. משפט שני הוא תפילתם של צדיקים והרת רצונם עושה רושם נמרץ עד קץ ותכלית. משפט שלישי, בייחוד צריכים להפנות לזה את התפילה בעת שרואים שנטייה גדולה לשפות ולמדעים. אנחנו צריכים לברר מה הם צריכים לעשות, למה הם צריכים לעשות ומתי הם צריכים לעשות את זה. זה שלושת המשפטים, בזה אנחנו עסוקים עכשיו. אז כאן אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד מאוד עמוקה וארוכה בדברי הרב. בכלל עניינה של תפילה, מייחוד תפילה צד הצדיקים, שהיא עושה רושם. זה מתחיל מן המדרש, שהרב אומר על הפסוק ויעתר, הגמרא ביבמות, ויעתר יצחק להשם, מה השם כתוב?
לנוכח
אשתו, לא שרה, רבקה, כן, יצחק, לנוכח אשתו, כן? חז"ל אומרים, תפילתן של צדיקים, זה הביטוי שלו, תפילתן של צדיקים דומה לעתר. עתר קוראים לזה, לישון, כן. אני לא יודע בדיוק איך מנקדים את זה. איפה זה? זה בעין? איפה זה? לא, פה עשו פרק 60. סמך ג' אתה אומר, סמך ד', הנה, יופי. אז הגמרא אומרת ככה, אמר רבי יצחק, למה נמשלה תפילתן של צדיקים? תפילתן של צדיקים זה ביטוי. צריך ללמוד על מקומה של תפילתם של צדיקים בתוך עולם התפילה בכלל. אבל יש פה ביטוי מיוחד. למה נמשלה תפילתם של צדיקים כעתר? או למה נמשלה? למה נמשלה תפילתם של צדיקים כעתר? מה עתר זה? מהפך התבואה ממקום למקום, כך תפילתם של צדיקים מהפכת מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ממידת רגזנות למידת רחמנות. אז הרב באורות הקודש, הוא מדבר על הפסקה הזאת. הרב אומר ככה, התפילה היא פעולה ממש, ככל פעולה שהטבע שלה מורגש. אנחנו מדברים פה על מה שהתפילה פועלת בעולם, משנה את העולם. למה צריך פה לשנות? כי הלשונות הן לא רק כלי, הן כבר צורת ביטוי. ואם ההתבוננות על המציאות היא מצד החול, אז זה לא נותן מקום לאור הקודש להופיע. אז זה לא רק להמשיך אור קודש למלאכה כמו שהיא, אלא הלשונות והחומות צריכים לקבל את הסגנון הזה, את השייכות הזו, שתהיה בהם מציאות של אור קודש. אז אומר הרב, שבשביל זה, את זה צריך לפעול על ידי התפילה. הכל תלוי בגודל קודשו של הרצון היחידי של המתפלל, של התוכן האלוהי הממלא את נשמתו. ותפילתן של צדיקים עושה מהפכה גדולה לטובה בערכי העולם כולו. על זה הוא מביא את הגמרא. כלומר, מה? זה אורות הקודש ג' עמוד מנחת. אז כשהגמרא אומרת מה עתר זה מהפך את התבואה בגורן, אף תפילתן של צדיקים מהפך את דעתו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא? כתוב מהפך את מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מאוד מעניין. מהפך את דעתו של הקדוש ברוך הוא, מידת רגזון, מידת רגזון, אז צריך להופיע כך, צריך להבין כך.
במדרש פה זה גם דעתו.
מה?
אותו שמבין את המדרש עצמו זה דעתו.
כן? אז כנראה זה מופיע במדרש רבה.
גם רבי אלעזר פה, לא רבי יצחק.
טוב. אז בסוגיה שלנו, הרב מדגיש כמה פעמים שזה שייך להערת הרצון. הכוונה הצדיקים, תפקידם בתפילה הוא לברר ולהעיר מה המגמה מכל מה שמתרחש בעולם. כדי שתהיה מציאות של אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם, מגמת העולם, המגמה שלשמה מופיע ומתפתח כל מה שנמצא בעולם, צריכה להתברר יותר. למה משתנות מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות למידת רחמנות? אי אפשר לשנות את מידותיו בתוך עולם המידות. צריך לברר יותר את הרצון, לשם מה מופיעה הנהגת הקדוש ברוך הוא במידותיו באופן שהיא מופיעה. תפילתם של צדיקים יש לה תפקיד, כי היא צריכה להכשיר את העולם, כדי שיופיע דרכו רצון השם, או המגמה האלוקית. הרי כשמדובר בחוכמות ובלשונות, מדובר כבר על סוג של חוכמה. איך משנים, איך מעצבים את החוכמה? כשמדובר במלאכה, שזה בניין הכלים, צריך להכיל תוכן בתוך הכלים. אבל כשמדובר בעולם החוכמה, צריך להאיר את הרצון. כלומר, צריך לברר מה הרצון, לשם מה. זו מדרגה יותר עליונה מן החוכמה. צדיקים הגדולים צריכים להתפלל כדי שהערת רצונם, תפילתם של צדיקים והערת רצונם, כיוון שצדיקים זה אנשים כאלה שהרצון שלהם בגודל קודשו, הוא שייך, הוא נוגע, לזה הם נותנים ביטוי לרצון השם בעולמו. אז על ידי תפילתם של צדיקים רצון השם מופיע יותר, וזה פועל שהחוכמה שמתגלה בעולם וההתבוננות האנושית על העולם, היא תהיה יותר שייכת למגמה של הופעת הקדושה. לכן, אומר הרב, שצדיקים לא יכולים לפעול לשנות את החוכמה. זה לא עניינה. להמציא אור קדוש בכל לשונות ובכל רמות הכוונה, שההתבוננות על העולם מבחינת החוכמה תהי מתאימה יותר למבט של קודש. תראה יותר את הופעת הקודש. כלומר, תתבונן על העולם, והמת שהוא מזהה את הנקודה המוסרית שבו, את הנקודה הטובה שבו, את השייכות שלו למגמה אדירה. זה הכוונה אור קודש. מה זה אור קודש בכל החוכמות ובכל לשונות? שכל החוכמות והלשונות כולם יסתדרו ויבארו לאדם ויזהו בעולם את הנקודה המגמתית שלו, את הנקודה הפנימית שלו, לשם מה כל זה? זה החוכמה האמיתית, זה חוכמת האמת. אז מה צדיקים, צריכים לפעול בעולם? צריכים לבטא יותר את המגמה הזאת. את הרצון שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את כל מה שברא. איך חז"ל אומרים? בראשית ברא אלוהים. התרגום הירושלמי מה אומר? בחוכמתה. אז חז"ל אומרים, מה זה הבית של הבראשית? בשביל ראשית. החוכמה שמופיעה בעולם, יש לה מגמה. לשם מה היא? אז כשאנחנו רוצים שהחוכמה תהיה שיותר שייכת לקודש, כוונה שההתבוננות של האדם על העולם תזהה יותר את נקודת הקודש שבו, צריך להאיר יותר את המגמה שלשמה נוצר כל העולם, שלשמה מופיעה כל החוכמה. אז זה תפקידם של צדיקים מאוד פנימיים, צדיקים גדולים. פעם אחת הרב אומר ביטוי פה צדיקים גדולים, אחר כך במשפט עוד כמה שנתיים הרב אומר צדיקים פנימיים, זה דברים מאוד עליונים. כאלה שברצונם יכולים להיות שייכים לרצון מן העולם. טוב, נראה את זה יותר פעם הבאה. דרך העבודה של חשאי. רגע, הלימוד במערל יהיה 8:15.